פסחים, דף ג', מתחילים בעזרת השם, דף ב' עמוד ב', שתי שורות מלמטה במילה מייטיבי. אחד מגדולי האדמו"רים בפולין היה כבוד קדושת האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה ידוע בעומק עיונו ורוב גאונותו. כותב בספרו פרי צדיק, אתה פותח את מסכת פסחים, ישר אור, המילה הראשונה, אור, אור ל-14. מה המשמעות של זה? הרי גם אור ל-14 הכוונה ללילה. אור ל-14 בודקים את החמץ. מתי מתבצעת בדיקת חמץ? בבוקר של י"ד בניסן? לא, ערב, ליל י"ד ניסן. המשנה כותבת אור כשהיא מתייחסת ללילה. כותב דבר עצום. התחלת מסכת פסחים בטבעת אור גם על הלילה. מה זה בא לרמז? הוא אומר כי הרי פסח הוא ראש התגלות האור לישראל. ולכן פותחת המשנה בלשון מעולה. במקום להגיד לילה, ליל 14, היא אומרת אור ל-14. משתמשת בלשון נקייה. לא חושך, אור. כדי ללמד אותנו, אם אנחנו גם כן נשתמש בלשון נקייה, מי שזוכה לפסח וללשון מעולה לישנה מעליה, גם במצב של לילה הוא יזכה שזה כיום יאיר, יהיה לו כל הזמן אור. הוא יזכה לאור במשמעות העמוקה של המילה הזאת, על ידי שהוא שומר על לשונו לדבר בלשון נקייה. בדיקת חמץ עושים אור ל-14. אנחנו כבר הלכנו ישר לסוף, שזה הכוונה ליל 14. אבל בגמרא מובאות שתי דעות. דעתו של רב הונה, אור זה נג ה'. אנחנו מבינים נג ה', הכוונה כמו שיש הפוך מחושך. אור, הבנו שהכוונה ליום, שעל הבוקר של י"ד בניסן, הערב אמור להיות ליל הסדר, בבוקר עושים בדיקת חמץ, אחר כך מסיימים לאכול את החמץ ושורפים את מה שנשאר, שריפת חמץ באותו יום. ככה הבנו שזה דעתו של רב הונה. ולעומת זאת, דעתו של רב יהודה, אור הכוונה ליל. והמילה ליל נקראת אור גם כן. זה המשמעות של אור, זה ליל 14 וניסן בודקים את החמץ לאור הנר. הוכחנו כבר ממשנה והמשך המסכת, שאור ל-14 ודאי הכוונה ליל 14, ובהמשך הגמרא מסבירה שזאת גם הייתה כוונתו של רב הונה, כשאמר נגהי, הוא לא התכוון לאור, לא ליום, אלא התכוון גם כן לליל 14. אז אם כן, במסקנה, כולם מודים שאור ל-14 הכוונה ליל 14, אבל כרגע אנחנו עדיין במחלוקת, שלפי דעתו של רב הונה אנחנו מבינים שאור ל-14 הכוונה ביום של 14, ולפי דעתו של רב יהודה, אור ל-14 הכוונה ליל 14. עכשיו הגמרא שואלת קושייה מברייתא על דבריו של רב יהודה, שאומר שאור הכוונה ליל. מייטיבי, הברייתא מדברת על כהן שכל הלילה עבד בבית המקדש, להעלות איברים על גבי המזבח, להקטיר אותם על גבי המזבח. כשמגיע היום, הוא צריך ללכת אל הכיור ולרחוץ את ידיו ואת רגליו. היה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, לאורה, מה הכוונה לאורה? אם כל הלילה הוא עמד ויקריב לגבי המזבח, לאורה הכוונה ביום. טעון קידוש ידיים ורגליים. צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, דברי רבי. רואים מפה שאורה הכוונה ליל. הכוונה היום. אז אם כן, איך רב יהודה אומר שאור הכוונה ליל? פה אנחנו רואים שאורה הכוונה יום. מתרצת הגמרא, שכתוב אור הכוונה ליל, אבל כאן כתוב אורה. אורה שאני, אורה באמת הכוונה יום. שואלת עכשיו הגמרא קושייה על רב הונה, שאמר שאור הכוונה, לכאורה, הגמרא הבינה שהכוונה יום. שואלת הגמרא, הרי לכאורה מהמשנה הבאה שאנחנו נביא במסכת עדויות, נראה שאור הכוונה ליל. אז קשה לרבונה שלכאורה מדבריו נראה שאור הכוונה יום. מייטיבי מרזוטרה, אישה שנולדה לבת, אומר הפסוק בפרשת תזריע, יש לה 14 יום שכל דם שהיא תראה בו היא נתמת. ואחר מכן 66 ימים נוספים, אם היא רואה דם, אז מעיקר דין תורה, הדם הזה לא מטמא אותה. 14 יום ועוד 66 יום, סך הכל 80 יום. ביום ה-81 היא מביאה קורבן יולדת על הבת שנולדה לה, למזל טוב. אם במהלך אותם, בתוך ה-80 יום, היא, היה לה נפל, אז לומדים מדרשיו מהפסוקים, למרות שבדרך כלל אישה שמפילה נפל היא צריכה להביא קורבן כמו יולדת, אבל אם היה נפל בתוך אותם 80 יום, אז כשמביאה ביום ה-81 קורבן על הבת שנולדה, זה כולל גם את הנפל, היא לא צריכה להביא שתי קורבנות. אבל זה בתנאי שהיא הפילה בתוך ה-80 יום. אבל אם זה היה ביום ה-81, אז היא תצטרך להביא בנוסף לקורבן על הבת שנולדה, היא תצטרך להביא קורבן על הנפל בנפרד. מה יקרה אם היא הפילה בליל 81? לא בתוך ה-80 יום ולא ביום ה-81, אלא בליל 81, בלילה שבאמצע. יש על זה שתי דעות. המפלת או ל-81, בית שמאי פותרים אותה מקורבן על הנפל, אפילו שזה כבר אחרי ה-80 ימי, מתוכם 66 ימי טהרה, ובית הלל מחייבים. למה? כי הם אומרים, זהו, ה-80 ימים של הלידה כבר הסתיימו. עכשיו אנחנו כבר ביום ה-81, זה כבר לא קשור לימי הלידה, אז זה כבר לא כלול בזמן שאם כל נפל שהיא מפילה, כלול בקורבן שמביאה ביום ה-81, היא צריכה להביא קורבן בנפרד לפי בית הלל. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי אם היא תראה, אם היא תפיל ביום ה-81, הרי גם אתם מסכימים שבוודאי צריכה להביא קורבן בנפרד. אז ומה ישנה אור 81? מה הכוונה אור? מיד אנחנו רואים. מה הוא שונה מיום 81? אז אתה רואה שאור זה לילה. ויום, מה הוא שונה מהיום? אומרת, מה, הרי אם היא תפיל ביום 81, גם אתם מסכימים שהיא צריכה להביא קורבן בנפרד על הנפל. אז למה אם היא ראתה, אם היא הפילה בליל 81, זה כלול בקורבן שמביאה על ה-80 יום שקדמו? הרי ה-81 זה כבר אחרי ה-80 ימים שכלולים בהם ימי דם תואר. ובנוסף, אם שיבה לו לתומעה, לא ישווה לו לקורבן, אנחנו נוכיח לכם שיום 81 כבר מתחיל מהלילה. כי הרי אם האישה רואה דם בסוף ה-80 יום, ב-66 ימים האחרונים של ה-80 יום, הדם הזה מעיקר דין תורה לא מטמא אותה. אבל אם היא תראה דם ליל 81, אז היא כבר כן התמת. אז אתה רואה שליל 81 זה כבר תחילת היום ה-81. אז למה אם היא הפילה בליל 81 לפי דעתכם, היא כלולה עדיין ב-80 יום שלפני כן? הרי היום 81 זה כבר משהו בפני עצמו. כמו שאתם רואים לעניין תומה שכבר כן התמת מאדם שהיא רואה ביום בליל 81. אז אם כן, גם שהיא תחייבת קורבן בנפרד על הנפל שהיא הפילה בליל 81. טוב. באמת יש עריכות גדולה בעניין הזה, מסכת קריטות, אנחנו לא ניכנס כרגע לכל הדין ודברים, אבל מה שאנחנו רואים מדי כאמר בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? מה אנחנו מבינים? שמה הכוונה אור? לא יום, אלא ליל. אז אם כן, שמה מינה אור, אור טהור, רואים שזה הכוונה ליל, 14, שמה מינה זה באמת הוכחה, שאור זה הכוונה ליל, כתוב אור ל-14, עושים בדיקת חמץ, הכוונה ליל, י' בניסן עושים בדיקת חמץ. עכשיו מקשה הגמרא קושיה נוספת על רב הונא, שאמר שאור הכוונה נגהי, והגמרא הבינה שזה הכוונה ליום. מי טבעי, יכול יהיה קורבן שלמים נאכל גם אור ליום שלישי מהקרבה שלו. הרי קורבן שלמים אוכלים ביום ההקרבה, בלילה שלאחר מכן, וביום שלאחר מכן, שני ימים ולילה אחד. אולי נאמר שאי אפשר לאכול את הקורבן שלמים גם לילה אחר כך, דיינו, באותו יום שהקריבו, לילה שאחר מכן, ביום שלאחר מכן ובלילה שלאחריו. מאיפה נלמד את זה? ודין הוא, נלמד את זה מבניין אב, משאר הקורבנות שנאכלים ליום ולילה. זבחים, כמו למשל קורבן תודה, הם נאכלים ליום אחד. באותו יום שהקריבו את הקורבן תודה. וקורבן שלמים, קורבנות שלמים נאכלים לשני ימים, אפשר לאכול אותם גם למחרת. מה להלן, כמו בקורבן תודה שנאכל ליום אחד, הרי הוא נאכל גם בלילה שלאחריו. לילה שאחר היום גם הוא נאכל. אז אף כאן בקורבן שלמים, אז הוא יהיה נאכל גם בלילה שלאחר היום השני. לילה אחר שני גם כן יהיה נאכל. תלמוד לומר, הפסוק אומר לגבי קורבן שלמים, ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום. מבאר התוספות רבנו פרץ שזה כאילו כתוב כאן והנותר עוד יום. זאת אומרת, ביום זבחכם יאכל, אוכלים את הקורבן שלמים באותו יום שהקריבו אותו. וגם ממחרת והנותר עד יום, עוד יום. אוכלים אותו גם למחרת וגם מה שנשאר, ונותר כאן, לא הכוונה לפי איך שהגמרא דורשת, מה שנשאר אחרי זמן האכילה, כמו שבדרך כלל הכוונה נותר, אלא, רבנו פרץ מבאר על פי תורת כהנים, שנותר בקורבן שלמים זה גם יכול להיות כוונה, מה שנשאר מהיום הראשון, כי לכתחילה צריך לאכול את הקורבן שלמים ביום הראשון. אם לא אכלו ביום הראשון, אפשר גם לאכול ביום השני, לכן ביום השני יש לו גם כן שם הנותר, והנותר עוד יום, אפשר עדיין לאכול אותו, אבל דווקא מבעוד יום, כאילו עד יום, דורשים כאילו כתוב עוד יום. ככה מסביר בתוספות רבנו פרץ. אז אם כן, רק אז הוא נאכל, אבל בלילה שלאחר מכן כבר לא, אינו נאכל לאור שלישי. אז אם ליל שלישי אסור לאכול כבר את הקורבן שלמים, אז יכול להישרף מיד בליל יום שלישי, ודין הוא נלמד את זה גם כן מקורבן תודה למשל, מאותם זבחים שנאכלים ליום ולילה אחד, שהם אחרי הלילה שהם נאכלים בו, מיד אחרי הלילה, ביום שלמחרת, כבר שורפים את מה שנשאר. אז אם כן, הרי שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. מה להלן כמו קורבנות שאוכלים אותם ליום ולילה? אז אחרי הלילה, הם נשרפים, תכף לאכילה, שריפה, מיד שמסתיים הזמן של האכילה, מתחיל הזמן שצריך לשרוף את מה שנשאר. אף כאן בקורבן שלמים, גם נאמר, היום הראשון הוא נאכל, הלילה שלאחריו והיום שאחריו, בוא נאמר שמיד אחרי היום, בלילה שלאחר מכן, מיד אז הוא נשרף, נאמר שתכף לאכילה שריפה, תלמוד לומר, והנותר מבשר זבח השלמים, ביום השלישי רק אז באש ישרף, ביום השלישי אתה שורפו והיא אתה שורפו בלילה. עכשיו, מדייק את הגמרא מדכאמר, יכול יהיה נאכל אור לשלישי, מה הכוונה אור לשלישי? ביום השלישי בוודאי שלא. הרי הפסוק מפורש אומר שביום השלישי צריך לשרוף את מה שנשאר, אז ודאי לא נאכל ביום השלישי, אלא אור שלישי מה הכוונה ליל שלישי, על מה? רואים מפה הוכחה נוספת, שאור זה לא הכוונה יום, אלא אור טעו, שמה מן הזה באמת הוכחה טובה? עוד הוכחה, תשמה ברייטה, תפילות של יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה, אור של יום הכיפורים, מה הכוונה אור של יום הכיפורים, יום או לילה? תכף נראה. מתפלל תפילת ערבית ואומר שבע ברכות בתפילת העמידה, שלוש הראשונות, שלוש האחרונות וברכת היום באמצע של יום הכיפורים, ובנוסף בסוף התפילה הוא מתוודה, הוא אומר את הוידוי של יום הכיפורים. שחרית מתפלל פעם נוספת, אם אור הכוונה ליום, אז זה כבר היה שחרית, לא, אז אור הכוונה לילה. שחרית, אז עד עכשיו דיברנו תפילת ערבית, עכשיו עוברים תפילת שחרית של המחרת, גם כמתפלל שבע ברכות בתפילת העמידה ומתוודה וידוי, ובתפילת מוסף גם כמתפלל שבע ומתוודה, ובתפילת מנחה מתפלל שבע ומתוודה, ויש גרסה בתפילת נעילה מתפלל שבע ומתוודה, בתפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים כבר אין יותר וידוי, אין יותר תפילת שבע, חוזרים חזרה לימות החול, מתפלל מעין 18, כמו תפילת אבינינו, שעושים תמצית של כל ברכה וברכה מהברכות, ועושים תפילה קצרה כזאת. רבי חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו מתפלל 18 שלמות כמו שאנחנו נוהגים. תפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים מתפללים תפילת 18 רגיל. למה? כי במעין 18 זה תפילה כזאת קבועה קצרה. ואם במוצאי יום הכיפורים הרי צריך להוסיף את התפילה על ההבדלה, שזה חונן הדעת, שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת. ואם תתפלל 18, זה עמול, מעין 18, זה עלול לבלבל, לכן מתפללים 18 שלמות. בכל אופן, כתוב כאן אור ליום הכיפורים, ויום הכיפורים שחרית. אז מה זה אור? לפני שחרית, ערבית, על מאור, אור טעור, רואים שזה הכוונה ללילה. שמע מן הזו גם הוכחה טובה, עוד הוכחה של אור הכוונה ליל, תשמע דתנה דווי שמואל, בבית מדרשו של שמואל שנו ברייטה, על אותה משנה. לילי 14 בודקים את החמץ לאור הנר, אז רואים מפורש מתנסחים עם המילה ליל, כשמה שהמשנה שלנו כותבת אור, על מה אור אור טעו. מכל הקושיות האלה, הגמרא חוזרת במה שהבנו אפילו בדעת רב הונא, שאור הכוונה ליום, אלא בין לרב הונא שאמר נגהי, זה הכוונה אור, ובין לרב יהודה שאמר לילי, דכולה על מה הם מודים שאור הכוונה אור טעו, זה לילה, ולא פליגי, אין ביניהם ויכוח מה הכוונה אור, אלא כל אחד מתנסח במילה שהיו רגילים במקומו להתנסח מרקי אתרי ומרקי אתרי. באתרי דרב הונה קראו ללילה נגהי, ככה במקומו של רב הונה. באתרי דרב יהודה קראו ללילה לילה, לכן כל אחד קרא למילה אור, כמו שקראו אצלו, איפה שהוא היה גר, למילה לילה. שואלת הגמרא, אז אם אור ל-14, הכוונה לילה 14, אז אם כן בעצם כל מה שלמדנו עד עכשיו, היינו יכולים לפתור במילה אחת, במקום לכתוב אור ל-14, היו כותבים לילה 14, והיינו יכולים להתחיל את המסכת ישר עם הדינים של בדיקת חמץ, בלי להתחיל להתווכח מה הכוונה אור, האם זה הכוונה יום או לילה, מה הייתה מלא קטני לילי. עונה הגמרא, לישנה מהל יהודנקה, הוא רצה להשתמש בלשון מעולה, צחה ונקייה יותר. וכדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שמאוד ישמור על כל מילה מה הוא מוציא מהפה. שהרי איקם, הכוונה ייתר, אוסיף, הכתוב עוד 8 אותיות בתורה, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. מה זה דבר מגונה? לא רוצה להגיד את המילה תמאה, שנאמר מן הבהמה הטהורה, ובמקום להגיד הוא מן הבהמה הטמאה, אומר הפסוק הוא מן הבהמה אשר איננה טהורה. אז בעצם היה צריך להיות כתוב 5 אותיות, הטמאה, במקום זה כתוב אשר איננה טהורה, שזה 13 אותיות. אז אם כן יש כאן, מתוך ה-13 אותיות, שהיה מספיק שיהיה כתוב 5 אותיות, הטמאה, הוסיפו עוד 8 אותיות. רב פאפה אמר, אנחנו מוצאים אפילו שהפסוק ייתר אות נוספת, 9 אותיות בשביל לא להוציא דבר מגונה, שנאמר, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. במקום להגיד, כי יהיה בך איש טמא, כתוב אשר לא יהיה טהור. אשר לא יהיה טהור, אם אתה כותב טהור בלי וו, זה יוצא שיש לך כאן 9 אותיות ועוד 3, זאת אומרת יש לנו פה 12 אותיות. היה מספיק שיהיה כתוב 3 אותיות. במקום זה כתוב 12 אותיות. זאת אומרת 9 אותיות יתרות. במקום תמה, כתוב אשר לא יהיה טהור. רואים מפה שהפסוק יתר 9 אותיות. רבינה אמר, תראה, צריך לחשב גם את האות וו של המילה טהור. אז אם כן זה יוצא שיש כאן 13 אותיות. היה מספיק שיהיה כתוב תמה. 3 אותיות, 10 אותיות מיותרות כאן. אז אומר, רבינה אמר, 10 אותיות, וו דטהור. רב אחא בר יעקב אמר, מצאתי שהפסוק העריך ב-16 אותיות יותר, כדי לא להוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר, כי אמר, מקרה הוא בלתי טהור, הוא כי לא טהור. היה יכול להגיד מקרה תמה הוא, סך הכל 10 אותיות. במקום זה הוא אומר, מקרה הוא בלתי טהור, הוא כי לא טהור, 26 אותיות, 16 אותיות יותר, שלא להוציא דבר מגונה מפיו. למרות שבהמשך הגמרא תוקים שעדיף לדבר בלשון קצרה מאשר לשון נקייה מבחינה הזאת להגיד טהור במקום טמא. אבל התורה הדגישה בכמה מקומות, העריכה כדי ללמד אותנו בדרך כלל להשתמש בלשון נקייה. אבל עדיף תמיד להשתמש גם בלשון קצרה כמו שהגמרא תוכיח בהמשך, כי אנחנו רואים מפורש בתורה שכן כתוב את המילה טמא. תניא דבי רבי ישמעאל. לעולם יספר אדם בלשון נקייה. שהרי יש אדם שנטמע בזיווה, הוא מטמא מדרס. מדרס זה סוג טומאה מאוד משודרגת, מיוחדת, שאם הוא יושב על דבר הראוי לישיבה, שוכב על מקום הראוי לשכיבה, רוכב על גבי מרכב, הוא מטמא בטומאה מיוחדת. טומאת מדרס, הדרגת אב הטומאה, זה מטמא כמה מצאות אחד על השני, לא ניכנס כרגע להגדרה של הטומאה הזאת, אבל אנחנו מוצאים שהטומאה הזאת שייכת גם באיש וגם באישה. עכשיו, כשרוצים לדבר על איש, בזהב זכר קראו לטומאה הזאת מרכב, ובאישה קראו מושב. למה הוא לא כותב באישה גם כן מרכב? הוא אומר, לפי שאין הגון להזכיר רכיבה או פיסור רגליים באישה, ואף על פי שהמרכב והמושב שווים בשניהם, גם באיש וגם באישה, הוא התייחס אצל אישה בלשון, לא בלשון רכיבה, אלא שם הוא התנסח בשפה יותר נקייה, מושב. וכן הוא אומר, ותבחר לשון חכמים, ערמומיים, ערומים. ואומר, פסוק נוסף, שאדם מדבר בלשון נקייה, ודעת שפתי ברור מלילו. לשון ברורה ונקייה. שואת הגמרת, למה צריך שני פסוקים? מה הווה אומר? הנה, אתה אומר שהפסוק קורא לתומת מדרס אצל אישה, מושב, והוא לא כותב מרכב. עונה הגמרה, וכי תימה, אם היית מביא רק שהפסוק קורא אצל איש מרכב ואצל אישה מושב, הייתי אומר בדאורייתא. אתה מבין, מפי הגבורה, כשיוצאים מילים, ודאי שצריכים להיות מנופים ב-13 נפה, לדבר על לשון נקייה. אבל בדרבנן, במשנה, בברייתא, אולי הם לא הקפידו לדבר דווקא בלשון נקייה. תשמע ואומר, ותבחר לשון הרומים, הכוונה לחכמים, שגם הם מדברים לשון נקייה. וכי תימא, הנה מילי בדרבנן, חכמים במשנה בברייתא, הם הקפידו לשון נקייה. אבל במילי דאלמא, כשבן אדם מדבר סתם דברי חולין, אולי לא צריך להקפיד כל כך על לשון נקייה. ואומר, ודת שפתי ברור מלילו. כל דבר שאדם מדבר, שדבר בלשון נקייה. שואלת הגמרא, מה, התורה לא כותבת על אישה לשון מרכב? ובאישה לא כתיב במרכב, והכתיב, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים. אומרת הגמרא, זהו, בגלל שזה הגמלים. הטעם, משום ביעטותה, בגלל הפחד של הרכיבה דגמלים. אורחה הוא זה דרך שנשים גם כן רוכבות, אז מכיוון, סתם ככה נשים, כשהן יושבות על גבי חמור, מדרך הצניעות, ששני הרגליים יהיו בצד אחד של החמור. אבל כשהם רוכבים על גבי גמל, אז הדרך הוא רגל אחת לכל צד, כי יש פחד מהגמל, כי הוא גבוה. אז לכן, זה גם דרך לכתוב לשון רכיבה על גבי גמל. שואלת הגמרא, רגע, ולגבי חמור, אתה אומר שזה לא דרך לרכב כשכל רגל נמצאת בצד אחר? והכתיב, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכבם על החמור. אז אתה רואה שגם לעניין חמור כתוב לשון רכיבה. עונה הגמרא, האטם, משום בניו, כי היו לו גם בנים, שהוא הרכיב אותם על החמור, אז אורך הוא, הדרך הוא לרכב. אז לשון רכיבה נאמר על הבנים. אז כבר כתוב גם כן בלשון רבים על ציפורה, אפילו שהיא בעצם ישבה ולא רחבה. שואלת הגמרא, והכתיב לגבי אביגיל, והיא רוכבת על החמור. אתה רואה לשון רכיבה? עונה הגמרא, הטה משום ביעטותה דליליה אורך הוא. כיוון שזה היה בלילה, זה שהיא רחבה על החמור, אז זה דרך שהיא כן רוכבת. והיא באה תימה, אמנם משום ביעטותה דליליה לקה, אין פחד כל כך גדול מזה שהיא רוכבת בלילה, אין סיבה שהיא תרחב באמת בצורה של כל רגל היא לצד אחר. אבל משום ביעטותה דוד איקה, היא פחדה מדוד המלך. והיא באה תימה, גם ביעטותה דוד נמי לקה, אבל גם זה לא היה לא, מה שהפחיד אותה דוד המלך, היא רחבה לכיוון דוד המלך, אלא משום ביעטותה דהר איקה. היא פחדה בגלל שהיא רחבה על גבי הר, וזה קצת יותר לא יציב, כשרוכבים על גבי הר, לכן היא ישבה בצורה יותר יציבה. על גבי החמור, אז הדרך הוא לרחב כשכל רגל בצד אחרת, ולכן הדרך שהפסוק גם כותב את זה. שואלת הגמרא, מה? התורה הוסיפה אותיות בשביל לא להוציא את המילה תמה? בדאורייתא מי לא כתיב תמה? מה לא מצאת בתורה לשון תמה? ענה הגמרא, בוודאי שכתוב לשון תמה. אלא, יש אמנם עדיפות לדבר בלשון נקייה, אבל כל היכא דחיידא דנינהו הוא, כשיש לך אפשרות להתנסח בלשון צחה, או בלשון מגונה, הכמות של האותיות היא אותו סכום, ודאי משתי בלשון נקייה, עדיף לדבר בלשון נקייה, אבל כל היכא דנפישין מילי, אם בשביל להתנסח בלשון נקייה, לא הכוונה פה ניבול פה, אלא אם להתנסח בלשון נקייה, במקום להגיד תמה, אתה רוצה להגיד לשון טהרה, אתה צריך להתייחס ביותר אותיות, משתי לשון קצרה, עדיף לי להגיד את הלשון המגונה, אם היא קצרה יותר, מאשר להגיד את הלשון הצחה, אם היא ארוכה יותר. וכדי אמר רב הונא, אמר בשם רב, ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה, אמר רב הונא, אמר רב משום רבי מאיר, לעולם משנה האדם לתלמידו דרך קצרה, לא להאריך איפה שלא צריך להאריך. למה? כי זה יותר קל לזכור, וזה מתקיים יותר אצל הלומד, מאשר כשמעריכים לשון ארוכה מעבר למה שצריך. ולכן עדיף להשתמש בלשון קצרה, למרות שאתה אומר מילה תמה, עדיף לי להגיד תמה. אז אם כן שואל רשי, למה בכל זאת התורה העריכה כמה פעמים והיא כתבה לשון ארוכה? אז כמו שכבר אמרנו במקומו, שהתורה לקחה כמה דוגמאות כדי ללמד אותנו, היא העריכה במיוחד כדי ללמד אותנו להשתמש בלשון נקייה, אבל באמת, בדרך כלל עדיף לשון קצרה מאשר לשון נקייה, כמובן, כמו שכבר אמרנו, שלשון נקייה רק כוונה על חשבון ניבול פה. אתה רוצה לדבר לשון קצרה, אז להגיד את המילה תמה, בסדר. עדיף להשתמש בלשון קצרה, אם היא קצרה, אפילו שהיא לא צחה. שואלת הגמרא, וכל היכה, דחי ידע, דנינו, משתי בלשון כבוד, וכי מתי שאני יכול או להגיד בלשון כבוד, או בלשון לא כבוד, אז אני משתמש בלשון של כבוד, אם שתי המילים הם באותו כמות של אותיות, והרוכבת, כמה אותיות זה? חמש אותיות. יושבת, כמה אותיות זה? גם חמש אותיות. דחי ידע, דנינו. וכאמר, רוכבת, לשון מגונה, אצל אביגיל, למה הוא לא אמר יושבת? עונה הגמרא, רחבת כתיב, כתוב בלי וו, אז רק ארבע אותיות. אז היה אפשר גם לכתוב יושבת בלי וו, שזה גם יהיה רק ארבע אותיות, אלא רצו ללמד אותנו באמת, בהדגש הזה, לדבר בלשון קצרה, אפילו שהיא קצת מגונה. זו הסיבה שכתוב במקום אחד, רוכבת, בלי וו, כדי להראות לך, הנה, אתה רואה, זה יותר קצר מאשר אם הייתי כותב יושבת עם וו, כי אם אתה רוצה לדבר לשון קצרה, לפעמים עדיף שהיא תהיה פחות צחה מאשר לשון נקייה, אבל יותר קצרה. זאת אומרת, יוצא פה בעצם, אם אנחנו מסכמים את הדברים, שהתורה כתבה בכמה דוגמאות לשון ארוכה יותר כדי לדבר בלשון נקייה, למרות שבאמת, אם יש לך אפשרות לשון קצרה או לשון נקייה, תבחר בלשון הקצרה. אבל היא רצה ללמד אותנו בכמה מקומות את המעלה של לשון נקייה. ומתי מדברים בלשון נקייה? רק עם שתי המילים הם אותו אורך של אותיות, אז אני אבחר בלשון הנקייה במקום הלשון הלא נקייה, כי שניהם קצרים באותה המידה. למה התורה כותבת רוכבת במקום יושבת אצל אביגיל? כדי ללמד אותנו שבמקרה שיש לנו אפשרות לדבר בלשון קצרה, עדיף לנו לדבר בלשון לא נקייה, העיקר שהיא תהיה קצרה יותר מאשר הלשון הארוכה. אבל כמובן, כמו שהדגשנו, שזה דברים מובנים ופשוטים, שהכוונה פה לשון שלא נקייה, זה לא הכוונה חלילה לדבר דברים לא טובים. כמובן, הכוונה היא לדבר דברים שהם טובים, רק שזה לשון לא כל כך צחה, כמו להגיד במקום לילה, במקום להגיד לילה, אתה אומר אור. לילה זה לא מילה לא יפה. עדיף לדבר לשון צחה, לומר אור, לשון חיובית, לשון טובה. במקום להגיד תמה, אתה אומר טהור. זה הכוונה שעדיף לדבר בלשון צחה, בתנאי שאתה לא מעריך יותר על המידה. מה מביאה כמה סיפורים שרואים את שהדיבור של האדם מראה על הפנימיות שלו, ולכן מאוד חשוב שאדם רוצה להשפיע על הפנימיות שלו לטובה, שיתרגל לדבר בלשון נקייה. ספר את הגמרא, אנו תרי תלמידי דאבויית ויקמי דרב, היו שני תלמידים שישבו לפני רב. אחד אמר, אחרי שהם למדו סוגיה קשה, אומר, וואה, כל כך התעייפתי מהלימוד הזה, שביטינן הישמעת כדבר אחר מסנקן. עשתה אותנו השמועה הזאת כמו דבר אחר, הכוונה לחזיר, עייף. מסנקן הכוונה עייף. ואחד אמר, התלמיד השני התנסח בלשון נקייה. אמר, שביטן הישמעת כגדי מסנקן. השמועה הזאת עשתה אותי כמו גדי עייף. הוא אמר, לשון של גדי, לשון של בהמה התאורה. עכשיו, כשרב ראה שתלמיד אחד דיבר, אמר, השמועה הזאת עשתה אותו כמו דבר אחר עייף, אמר רב, אני לא רוצה ללמד כזה תלמיד. לא ישתה רב בעד הדעייך. הוא לא דיבר יותר עם אותו תלמיד שדיבר בלשון מגונה. ספר את הגמרא עוד מעשה. הנו תרי תלמידי, שני תלמידים, דאבויית וי, לפי הלשון הראשונה הם ישבו כמי דהילל, ואחד מניו, אחד מהתלמידים, היה רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה כנראה תלמיד הצדיק. ואמרי לה, לפי הלשון השנייה, התלמידים האלה ישבו כמי דרבי, ומי היה התלמיד הצדיק? אחד מניו היה רבי יוחנן. אחד מהתלמידים שאל, אמר, מפני מה, כשבוצרים ענבים, כותפים ענבים, כותפים אותם בתארה, הכוונה בכלים טהורים דווקא, לא בכלים טמאים. ואין מוסקים זיתים, כשבאים לכתוב זיתים, לא דווקא משתמשים בכלים טהורים, אלא משתמשים גם בכלים טמאים. אבל הוא לא אמר את המילה טמא, הוא תמיד אמר טהור. וחד אמר, השני שאל, מפני מה בוצרים בתארה או מוסקים בתומעה? בעצם שניהם שאלו את אותה שאלה, למה כשכותפים ענבים משתמשים בכלים טהורים? וכשכותבים זיתים, משתמשים אפילו בכלים שהם אינם טהורים. התשובה היא, כי המיץ שיוצא מהענבים הוא חשוב, יש לו שם משקה. ולכן הוא מכשיר את הפרי לקבל טומאה. אם פרי נרטב על ידי משקה, מעכשיו והלאה הפרי הזה יכול לקבל טומאה אם הוא נוגע בדבר טמא. אז לכן, אם אתה תיקח ענבים בכלי טמא, אז המיץ של הענבים מרטיב את הענבים, מכשיר אותם לקבל טומאה, והכלי הטמא מטמא את הענבים. לעומת זאת, המועל שיוצא מהזיתים, מתי שקוטפים אותם, אין לו חשיבות למועל הזה, הוא לא נקרא שמן זית, לכן הוא לא נקרא משקה, שכשפרי נוגע במועל של הזיתים, הוא לא נהיה מעכשיו והלאה, אם הוא נוגע בדבר טמא, הוא יטמא. לא, הוא לא יטמא, כי זה לא נחשב משקה. אז אם כן אין לי בעיה להכניס אותו בתוך כלים שהם אינם טהורים, כי בכל מקרה הם לא יטמאו את הזיתים, כי הזיתים האלה לא, עדיין מאז שהם יטפו, לא נגע בהם משקה. כי המועל שבהם אין השם של משקה, לכן לא מטמא אותם. לא נכנס כרגע לכל העניין, אבל בכל אופן, אמר הלל הזקן על אותו תלמיד שהשתמש בלשון נקייה, אמר, השתמש רק בלשון טהרה, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, ובאמת כך היה, לא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. מספר את הגמרא, אנו תלתי כהנה, היו שלושה כהנים שקיבלו חלק בלחם הפנים, שהיו מחלקים אותו כל שבת, היה שולחן בתוך האיכל, שהיה עליו 12 לחמים של לחם הפנים, הם מחלקים את זה בשבת לכהנים. אז כל כהן קיבל חלק מאוד קטן. אחד אמר לו, לחברים, הגיעני כמו קטנית שנקראת פול, כזה חלק קיבלתי. ואחד אמר, הגיעני כזית, כמו גודל של זית. ואחד אמר, הגיעני כזנב על התאה, הוא השתמש בבעל חי תמה, בשביל לתאר מה הגודל שהוא קיבל. בדקו אחריו, אחרי הכהן שאמר, הגיעני כזנב על התאה, ומצאו בו שמץ פסול. מצאו שיש בייחוס שלו איזשהו פגם, והוא לא נקרא כהן. הוא התחלל מהכהונה, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. שואלת הגמרא, איך ייתכן שמצאו בו שמץ פסול? הרי איך הוא בכלל התחיל לעבוד בבית המקדש? והתנן, אין בודקים מן המזבח ולמעלה. אחד שעבד במזבח, בית המקדש, לא צריך לבדוק את הייחוס שלו, כי לפני שנותנים לו לעבוד בבית המקדש לכהן, בודקים לפני כן את הייחוס שלו. אז אין צורך לבדוק. אם אחד עובד במזבח, ודאי שהוא מיוחס, אז מתרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא תה מה שמצאו בו שמץ פסול, לא שהוא נמצא שיש פסול בייחוס שלו, באמת הייחוס שלו היה כשר. אז אלא אימא, תאמר, מה היה הבעיה שלכן הוא לא היה כשר לעבודה? כי מצאו בו שחת פסול, הוא היה גס רוח, מבזה קודשי שמיים, לכן אחד כזה לא ראוי לעבוד בבית המקדש, לכן הוא לא נתנו לו לעבוד יותר. והיא בא את אימא הסבר אחר, האמת היא שבאמת בדרך כלל לא בודקים על ייחוס של כהן שעובד בבית המקדש, אלא אם כן יש כאן איזשהו דבר שהוא מראה את עצמו, שאני הטעם, אותו כהן, דאיוה, דהרה נפשי, שדובר בלשון מגונה ללחם הפנים, זה הראה שיש בו איזושהי בעיה מסוימת, זה עורר חשד, ולכן בדקו שוב פעם את הייחוס שלו, וגילו שבאמת הוא לא כהן כשר. מספר את הגמרא, ההוא הרמה, היה פעם נוכרי, דאב הסליק ואכיל פסחים בירושלים, היה עולה לבית מקדש בחג הפסח, אוכל קורבן פסח. אמר, הנוכרי הזה, אמר לרבי יהודה בן בתירה, שהיה גר בנציבין, אמר, תראה מה זה, איך אני מצליח לעבוד על היהודים שם בירושלים. הפסוק אומר, כל בן ניחר לא יאכל בו. כתוב, כל ערל, אדם שלא מל את עצמו, לא יאכל בו. וענה, אומר, הוא עולה לירושלים ואוכל, לא סתם אוכל, הכאכיל לה משופרי שופרי, הוא אוכל מהחלקים המשובחים של הקורבן פסח. אמר לרבי יהודה בן בתירה, רבי יהודה בן בתירה היה צריך להניש אותו. אבל הוא היה בנציבין, זה היה מקום שלא היה יכול להעניש אותו, והוא גם לא היה יכול לעלות לירושלים. הוא היה מבוגר, או שהיה כמה סיבות שלא היה יכול לעלות לירושלים. אבל הוא רצה שיענישו את אותו נוכרי, על זה שהוא עובר על המצוות לא תעשה שבתורה, כל בן איכר לא יאכל בו. אז אמר לי, הוא שם לו מכשול לאותו נוכרי, בשביל להעניש אותו בצורה של חוכמה. אמר לרבי יהודה בן בתירא לאותו נוכרי, מה, נותנים לך לאכול מהקורבן פסח מהחלקים המשובחים? תגיד את האמת. מכספו לך מהעלייה, פעם נתנו לך לאכול מהעלייה, מהזנב של הקורבן? אמר לי לא, האמת, אף פעם לא נתנו לי. אמר לו, למה אתה מוותר? תתעקש. כי סלקת לאטם, פעם בא כשתולה לירושלים, תאמר, אימא להו, ספו לי מהעלייה, תנו לי לאכול מהעלייה, בוא נראה אם יתנו לך, פה אני אומר לך, לא יתנו לך. הם כנראה יודעים שאתה לא, משהו יצריך לא בסדר, מזה הם לא יתנו לך. כי סלי, כשעולה שנה באה לפסח לירושלים, אמר להו, מעליה ספו לי, תנו לי חלק מהעלייה. אמרו לי, מה מעליה? עלייה לגבה סלקה, זה מקטירים על המזבח את העלייה של הכבש של הקורבן פסח. לא אוכלים את זה, לא, אפשר לתת לך לאכול מהעלייה. זה בעצם החלק המשובח, כי זה הרי עולה לגבוה, זה עולה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר שנותנים לך מהחלק המשובח, אתה אותו נוכרי. החלק המשובח זה מה שנותנים לקדוש ברוך הוא. אולי הוא בא לרמז לו רבי יהודה בן בטרה, אם אחד שמתייחס לקורבן פסח, לחלק שטעים לו, הוא מתייחס אליו כמו החלק המשובח שבקורבן, אחד כזה לא ראוי לאכול קורבן פסח. לאכול קורבן פסח צריך להבין שמדובר פה על דבר קדוש. מה המשובח ביותר בקורבן פסח? החלק שעולה לגבוה. כמה שיותר קדוש, יותר משובח. זה קורבן פסח. טוב, בכל אופן, אמרו לי, היה פה איזשהו חשד, משהו מחשיד. מה זאת אומרת שהנוכרים מבקש שיתנו לו דווקא מהעלייה? שאלו אותו, מה נאמר לך אחי? מי נתן לך את העצה הזאת שתבקש דווקא מהעלייה? אמר לו, מי זה מי? רבי יהודה בן בטרה, אתם לא מתארים לעצמכם, מי נציבין? מעניין שהוא לא יודע שמעלים את זה על המזבח? אמרו, יש פה איזשהו משהו, הוא התכוון לרמז לנו. מה היה הידי כמן? למה היה רבי יהודה בן בטרה אמר לו לבקש מהעלייה? התחילו לבדוק את העניין, בדקו בתרי, אחריו והשכחו דארמהו, מצאו שהוא נוכרי, וקטלו ואז הרגו אותו. שלחו לי לרבי יהודה בן בטרה, תראה איזה יופי. שלום לך רבי יהודה בן בטרה, דעת בנציבין, אתה יושב שם רחוק בנציבין, ומצודתך פרוסה בירושלים, אתה מצליח עד ירושלים להשפיע. מספר את הגמרא, נזכה כולנו לחיים ארוכים, רב כהנא החלש, הוא נהיה חולה. שדרו הרבנן לרבי יהושע בריידי, רב ידי, אמרו לרבי יהושע בריידי, רב ידי, לך תבדוק, תראה מה, האם הוא חי, מה שלמה. אמרו לי, זיל בדוק מה ידיני, לך תראה מה איתו. הת אשכחי דינך נפשי, מצא שנפטר. קרי ללבושי, עשה קריאה, קראת הרבדי, והאדרי לקרי לאחוריו, אז הוא סובב את הבגד כדי שמה שהוא קרה יהיה מאחוריו, אז כשהוא מגיע אל החכמים כדי להתקן אותם מה קרה, לא יראו ישר שהוא עשה קריאה, מה שהוא עשה קריאה הוא שם מאחוריו. הוא בא חי ועתי, הוא בא אליהם בבכי. הרבנים ראו את זה, אמרו לי, נח נפשי, מה אתה רוצה לספר לנו שרב כהנא הסתלק? אמר לו, ענה לא כאמינה, אני לא אמרתי, הוא לא רוצה לבשר בשורה רעה, כי הפסוק אומר, הוא מוציא דיבה וכסיל, כך אומר שלמה המלך, ספר משלי, לא לבשר בשורות לא טובות. עוד מעשה, יוחנן חקוקה, הכוונה סופר, נפק לקריאת, יצא לכפרים, לראות האם יש תבואה משובחת השנה הזאת. כי עתה, כשהוא חזר, כולם התעניינו אצלו, האם התבואה משובחת? אמר לי, חיטים נעשו יפות, הצליחו השנה החיטים? עכשיו, הוא לא רוצה להגיד להם שלא, כי הוא לא רוצה להגיד דברים רעים. אמר להם, שעורים נעשו יפות, כדי שיבינו שהחיטים לא. אמרו לי, מה אתה מספר לנו על השעורים? בזמנם שעורים היו מאכל בהמה. צבע בסרט זה לסוסים ולחמורים. הם אוכלים שעורים, דכתיב, השעורים והתבן לסוסים ולרכש. אז רואים מפה ששעורים זה מאכל בהמה. אמרו לו, מה אתה מספר לנו שהשעורים נעשו יפות? אתה משאל את השאלה, זה בדיוק מה שהוא אמור לעשות, לא? הרי אמרנו שאדם צולו, שזה ראוי שאדם יגיד רק דברים טובים, שלא ידבר על דברים שמינם טובים. מה היה ולילם אמר? מה היה יכול לומר? נהג מה? הוא רצה גם ללא לבשר בשורה לא טובה, וגם לומר להם דברים טובים. היה יכול להגיד, השתקד נעשו חיטים יפות. שנה שעברה החיטים היו טובות, ואז הם היו מבינים שהשנה לא. הנה, מי היה יכול לומר להם? הדשים, שזה גם כן מאכל אדם, היה יכול לומר עליהם שהם נעשו יפות. ואז החכמים לבד היו יכולים להבין מה קרה לגבי החיטים. אבל בכל אופן רואים מפה כמה וכמה דוגמאות, כמה צריך אדם לדקדק בדיבורו, לדבר בלשון נקייה, לדבר רק על דברים טובים, ועד כאן דף ג'.